בסדר. אז ערב טוב, שלום. אנחנו מחבקים על העמוד אחרי רבע עמוד. אמר רב ששת, אחסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זרע, מרש כאבינה די רב, משתתפנה בפריטי בהדי ושפיזה. בתר דנסיבי איתתה אמינה השתה ודאי לה צריכנה דקמדליקי עליי וגו ביתי. אלו זו הסוגיה שלמיטו של דבר היא נראית קצת מוזרה. מה רב ששת אומר? שאחסנאי חייב בנר חנוכה. מה השאלה הפשוטה? שמעתם פעם שאחסנאי פטור מאיזושהי מצווה? כאילו, מה החידוש הגדול בדבר הזה? אחסנאי חייב בנר חנוכה, למה שיהיה פטור?
כי דיברנו על זה הרבה, שזה קשור לבית.
כן, אז ברור שזה הרקע, שהיות ומצוות נר חנוכה ביסודו של דבר היא מצוות הבית, והיות והבית הוא לא שלו, אז הייתי מעלה על דעתי שאחסנאי לא ידליק נר חנוכה, לא כי הוא פטור, יתת הדיוק, אלא כי הוא... או כי הוא לא יכול, או כי היות ואין לו בית, אז באמת הוא לא חייב. וזה מחדש רב ששת שאחסנאי חייב בנר חנוכה. כשלפי דעתכם, מה פירוש הביטוי אחסנאי חייב בנר חנוכה? אז מה התחדש?
בנפרד כאילו?
הוא חייב להדליק בנפרד? כלומר, הוא... ואז איך הוא יוצא ידי חובתו? אם אהבה מינה הייתה, זה לא בית שלו, איך הוא יוצא ידי חובתו? אני רוצה להבין מה הקמה השמלה, כן? כבר, האם כמה שמלן ש... בוא נאמר ככה, במציאות של זמן הגמרא, שבו היו מדליקים בפתח הבתים, או החצרות, כן? והוא לא יכול להיות... אז האם הוא מייצר יחידת מגורים נפרדת? לכאורה לא, כן? לכאורה לא, כן? ועל כן... מדברי רב זרע לפחות עולה פרשנות אחרת, כן? לא שהוא חייב להדליק בפני עצמו, אלא שהוא חייב לשתף את עצמו להדלקה של בעלי הבית, כי לצאת ידי חובה דרכם, כן? איך הוא עושה את זה? מדברי רב זרע אנחנו רואים את הדרך, הדרך היא להשתתף בפרוטה, כן? כי אמר רב זרע, מרש כי אבינה ורב משתתפנו בפריטי בעדי ושפיזה, שהפשטות שרבי זרע מציע כך לקיים את דברי רב ששת. כלומר, אחסנאי לא יכול להדליק בתורת עצמו, אבל הוא כן יכול להדליק בתורת מה?
השתתפות.
בתורת השתתפות. כן, בבקשה, רצית להעיר על זה?
כן. למה שלא נגיד שהתבנית הוא בבני הבית? כשאנחנו אומרים שיש הרבה בני בית, כאילו צריך אחר, אבל כאילו כל בני הבית כאילו מוצרים, האם הוא כמו יצר בני הבית? האם הוא...
אז פעם שואלת שאלה שנגדיר אותה בלשון של הגמרא, בצורה קצת שונה. לאור הדין שמעדרים, שמדליקים נר לכל אחד ואחד, אולי על רקע זה צריך גם לשקול איך זה בא לידי ביטוי בדין של אחסנאי.
נכון? כאילו, האם הוא כאילו...
כאן לכאורה מדברים מדין, עיקר הדין, ונר איש הוא ביתו. אז מצד אחד, בוא נגיד ככה, אחסנאי במבט ראשון, אולי הוא נופל בין הכיסאות. מצד אחד הוא לא יצא ידי חובה בהדלקת בעל הבית מהסיבה שהוא לא אחד מבני ביתו, אז לכן הוא לא נכלל בני הרישו ביתו. מצד שני הוא לא יכול להדליק מישהו נפרד, שכן הפשטות כאן זה יותר המציאות, שפעם היה מקובל שאנשים שוכרים חדר בתוך בית. אתם שמעתם פעם דבר כזה? כן, זה היה מאוד מקובל פעם. היום זה כאילו מי שמע דבר כזה שתזכירו חדר בבית לזה, ובחוץ לארץ לשנות בשנות ה-50, אבא שלי כשהיה בבוסטון עבד באוניברסיטה, שכר בית, חדר ממשפחה. כן, הוא שילם להם שכר לימוד שעבד עם הבן שלהם. כך הוא שילם. יש כאלה שמשלמים כסף. אבל לכאורה זו המציאות, אז לכאורה הוא נופל בין הכיסאות. כלומר, שמה שלכאורה עולה בדברי רב זרע הזה, שהוא בעצם אמור לצאת בהדלקה של בעל הבית, אבל איך הוא יצא ידי חובה? על ידי זה שנותן פרוטה. כן, הפרוטה כאילו מצרפת אותו להדלקה של בעל הבית. אפשר באמת את זה לנסח בשתי צורות. סבי מאוד אהב, אגריד מאוד אהב להסביר שעל ידי הפרוטה הוא הופך את עצמו לאחד בבני הבית. אבל יש פה משהו שלא לגמרי אני מבין אותו, כי אם הוא משלם שכר דירה אז הוא כבר אחד בבני הבית עוד לפני כן. כלומר, מה, לכאורה התפקיד של הפרוטה הוא להיות קשור בהשתתפות בהוצאות ההדלקה, לא, זה לא שכר דירה, כן? כלומר, לכאורה, אם הדין הוא להפוך אותו לאחד מבני הבית, אז הפרוטה צריכה להיות שכר דירה, וזה לכאורה, כן? יותר נראה אבל שמדובר בהשתתפות בהדלקה, אז אולי צריך לשקול הבנה קצת שונה, שההדלקה של בעל הבית חוזרת גם אליו על ידי זה שהוא משתתף בפרוטה. אבל אולי הוא באמת לא מדליק אחד מבני ביתו, אלא זה הדלקה כביכול כפולה. אני לא, זה נשמע קצת מוזר, אני מודה, אבל יש משהו מוזר במודל של רבי זרע, שאתה משתתף בפרוטה ומקובל
על... אני גם חיכיתי עד שמישהו פתח.
האם מותר לו להדליק
מנחש? כאן את שואלת דבר שאלה, את שואלת שאלה נכונה, וגם היא תהיה על רקע ההערה הקודמת שלך.
כן.
זאת אומרת, ברגע שהרב ששת אומר שהחסנאי חייב בנר חנוכה, שלום, ורבי זרע מספר שהוא קיים את דרך השתתפות בפרוטה, האם זו הדרך היחידה, שנאמר, הדרך היחידה בהנחה שרק אחד יכול להדליק, או האם זו דרך מוצעת, אבל אפשר גם דרך אחרת, או ליתר דיוק, אחרי שיש לנו את הדין של מהדרין מן המהדרין, או לפחות נאמר אחרת, אחרי שוודאי התקבל דינו של הרמה, שגם כל אחד מבני הבית יכול להדליק, אז מה גרוע מזה? האחסנה, נכון? כלומר, את שוב פעם חוזרת על השאלה במתכונת דומה, לאור הדין שכל אחד מדליק, למה שלא נאמר שידליק גם האחסנה מדין מהדרין או מדין מהדרין מן המהדרין, כן? השאלה הנכונה, השאלה הזאת, בואי נשאר אותה רק כשנגיע להמשך, כי עד מה רב זרע מספר שבתר דין נסיבי, מי שזוכר את הגמרא בקידושין בחפתת עמוד ב', האם קודם ללמוד תורה ואז לישא אישה או קודם לישא אישה הלן והלאו, אז בפחות כאן רואים שרבי זרע כנראה קודם למד אז נשא אישה, כי הוא מתאר הבינה בי רב ואז בתר דינסיבי. מה שברור אצלו שגם אחרי שהוא התחתן, מה הוא המשיך לעשות? לא להיות בבית כל כך, כן? וככה נראה, כן? אז בתר דינסיבי איתתה, אז אשתו גרה איפה שהיא גרה, תעבירו בראש את כל הגמרות בכתובות שאתם מכירים, כל החכמים האלה כמו רבי עקיבא שלא באים הביתה באופן יותר מדי תדיר, כן? אז אמר השתה ודאי לא צריכנה דקמדליקי עליי בגו ביתי, כן? שכאן ברכה נשאלת השאלה עוד פעם ברמה הכפולה, כל כך ברמה היסודית מה אפשר לראות מהחצי השני שדברי רבי זרע על הפרשנות של החצי הראשון. כלומר, אם רבי זרע בחצי הראשון אמר אני חייב דרך השתתפות בפרוטה אבל אחרי שהתחתנתי אני פטור, אז מה התפיסה שיש לו? בסופו של דבר, איפה יחידת המגורים של אותו אדם? איפה הוא גר? איפה הוא אמור לצאת ידי חובת נר חנוכה?
בבית שלו.
הוא אמור לצאת ידי חובה בבית שלו, ומה שבעצם הוא טוען הוא, שגם אם אתה נמצא בישיבה ולומד שם ולא כל כך בא הביתה, איפה הבית שלך נמצא?
בבית שלך.
איפה שאשתך נמצאת? שם הבית. או בלשון אחרת, מה שנראה בדברי רבי זרע זה שרבי זרע מקובל עליו שאדם יכול להדליק בביתו, ההנחה שלו היא שהרווק איבד את ביתו, כלומר הוא כנראה יותר לא גר אצל ההורים. אני לא יודע באיזה גיל הם יצאו מהבית, אבל למי שהדבר הזה נשמע, אצלנו היום זה כמעט ברור שאפילו אתה מתחתן בגיל 30 אתה עדיין יש לך מיטה בבית של ההורים שלך, נכון? ואתה גר שם, נכון? בוא נגיד ככה, הילדים שלי שהתחתנו עדיין החשבונות שלהם של הבנק הזה, הכל ממשיך להגיע לבית. אבל בסיפור בגמרא נראה שרבי זרע היה ברור לו שהרווק, הייתי אומר, איבד את ביתו, ועכשיו מה השאלה? אז איך הוא יהפוך את המקום שהוא מתאכסן בו לבית הנוסף שלו? לעומת זאת, מישהו נשוי, ברור שהבית שלו הוא הבית, למרות שהוא לא נמצא בו פיזית, ברור שזה ממשיך להיות הבית שלו, ולכן מה רבי זרע אמר? אז אני יוצא ידי חובה שם, אני לא זקוק לכל ההשתתפות בפרוטה. זה טוב, כלומר מדברי רבי זרע בעצם מתברר שהמקום לצאת ידי חובה זה הבית שלך, מי שיצא בביתו הוא פטור מלהדליק במקום שהוא נמצא בו, למרות שהיה אפשר לסבור אחרת. היה מקום לומר, יש בצבא מושג שנקרא שיש לאדם שתי כתובות, מי ששני לילות בשבוע ישן מחוץ לבית, אז הוא צריך לתת לצבא את שתי הכתובות כדי שיזיקו אותו בשעת חירום מאחד משניהם. מי שלומד בפנימיה והוא גר בבית, וזה לא שני לילות בשבוע, אבל זה תקופות, גם כן לפי חוק הצבא הוא חייב לתת את, הוא נשאר כבעל כתובת כפולה. כן, אני פעם הייתי הרבה שנים במצב כזה, פעם היה תרגיל גיוס, אז הייתי בכתובת אחד, לא הייתי בשנייה, ואז קיבלתי זימון למשפט, למה לא הייתי בכתובת? אמרתי, הייתי בשנייה, יש לי שניים. בכל זאת הם החליטו שצריך להניש אותי, אז מינו אותי כאחראי לגיוס, שזה באמת עונש. אבל אני רק אומר, תיאורטית, כי אם אני בא לדון איפה האדם גר, האם הוא גר איפה שהוא נמצא, או האם הוא גר בבית שלו, אני אומר שתיאורטית היה אפשר להגיד שיש לאדם שני מקומות מגורים, אולי אני חוזר לדברי הגריד מקודם, אולי הפרוטה עושה את זה, מה שעולה בבירור מדברי רבי זרע, אני מדגיש מדברי רבי זרע, שאם יש לאדם מקום מגורים קבוע, שם הוא יצא ידי חובת הנר, אפילו אם הוא לא נמצא שם. שאני רוצה רק לומר שכל הסוגיה הזאת מזכירה סוגיה במסכת מגילה. וכדאי מאוד, אנחנו כל הזמן מדברים על דמיונות בין חנוכה ופורים ופסח, אז ממש שזה עוד סוגיה, זה אחד מהסוגיות הכי סבוכות במסכת מגילה, וזה סוגיה של בן כרח שלח לעיר, ובן עיר שלח לכרח. שם מתעוררת שאלה ממש דומה, כולם על רקע שונה, לא על רקע שזה חובת הבית, אז אני צריך להגדיר את הבית שלך, אלא זה מתעורר על רקע, הדבר שלי כשעצמו דורש הסבר, וזה שפורים פוצל לשני תאריכים, זה מה משונה ביותר. חלק מהעולם הוא ביוד דלת, וחלק מהעולם הוא בתדוו. עכשיו, איך אני מגדיר את המקום שבו האדם נמצא? כלומר, לאיזה מקום הוא משתייך? הוא שייך לאנשי יוד דלת, אנשי תדוו. גם שם אני יכול לומר לכם, שלפי מסורת הנוסח של הבבלי, והפרשנות המקובלת בבבלי, אז מקובל להבין שזה הולך אחרי המקום שבו האדם נמצא. המושג הזה שפרוז בין יומו נקרא פרוז. איפה שהאדם נמצא, זה מה שקובע את מקומו. בירושלמי משמע הפוך, רק שתדעו, בירושלמי משמע שאדם שייך למקום שהוא גר בו ושהבית שלו בו, ולא למקום שהוא נמצא בו בפועל. רגע, לגבי נר חנוכה, למה מושגים, הדילמה דומה, אבל למה מושגים משתנה? כי בחנוכה זה הולך אחרי הבית. עכשיו אני אומר, תיאורטית היה אפשר לומר, ונראה את זה בעזרת השם בהמשך, אני לא יודע אם מספיק היום בסוגיית ברכת הרועה, תיאורטית היה מקום לומר שיש, כשדיברנו באחד מהשיעורים הקודמים, שבנר חנוכה יכול להיות שיש חובת הבית ושיש חובת גברא, אולי מה שרב ששת חידש הוא שנר חנוכה הוא לא רק חובת הבית, אלא הוא גם חובת הגברא, ואז אחסנאי אולי חייב, כי איך ההדלקה שנעשית בעיר אחרת כביכול מתייחסת אליו, הוא לא נמצא פה, הוא לא רואה אותה, היא לא, מה שעולה בבירור זה רבי זרע שהוא לא הבין ככה, אבל רבי זרע ברור, זה עניין של חובת הבית, אם יש לך בית יצאת ידי חובה, כנראה האחסנאי נחשב כנעדר בית, חידושו של רב ששת עם התוספת של רבי זרע הייתה, אז הבית שלך איפה שאתה נמצא עכשיו, פתנה שתצטרף עליהם, כן.
מה, ואז כבר השאלה הבאה, זה מה
שהם,
כאילו יש לו משפחה, אבל אף אחד לא נמצא בבית.
בית, בית, בית.
אם יש לך בית ואף אחד לא נמצא בו?
כן. זה לא כאילו...
אז ברור שלא יצאת ידי חובה בבית, כי פה מפורש כי האישה הדליקה. פה מפורש כי הייתה שם הדלקה בבית.
לא, ברור, אבל אני אומרת ש... אז זה משלים כאילו את התמונה, כאילו בהתחלה, כאילו אתה אומר, כאילו זה אולי לא הבית שלך. אין לך בית, כאילו הבית זה איפה שאתה נמצא, כאילו, והשני כאילו אומר, אוקיי, יש לך בית, כאילו יש מישהו בבית, הוא צריך לדלק לשלך. עכשיו, כאילו, יש לך בית, כאילו זה ברור שיש לך בית קבוע, אבל אף אחד לא נמצא בו.
אז ברור ש... אז מי ידליק שם? מישהו ידליק שם או לא?
יש חיוב.
כן, השאלה היה אם יש חיוב.
אם הוא זה
הל האחסנאי. לא הבנתי, יש לי בית ולא הייתה שם הדלקה?
כן, עוד פעם,
השאלה היא...
לכאורה, אתה חייב להשתתף בפרוטה. אז לכאורה, אתה חייב להשתתף בפרוטה. אתה באדם נשוי.
זה בית, הולכים למעלון לחנוכה, ללילה, אז הבית נשאר.
נכון.
יש חוב על הבית.
האם זה החובה של הבית או
חובה
של
הגברא? מישהו צריך להיכנס. זה כמו מזוזה. מזוזה זה חובת הדר, אבל ברור לכולם שהכוונה שמי שגר בבית חייב לדאוג שיהיה מזוזה לבית. זה לא שצריך לבוש אותו, כן? כמו ציצית. ציצית חובת מנה, כן? בוא נאמר ככה, יותר טוב. וציצית חובת גברא, גם שם הגריד יש לו שיעור ארוך מאוד, ושירון זכר רב אמרי שהוא רוצה לחדש, ביסודו של דבר חובת מנה, רק שזה נחשב בגד רק כשאתה לובש אותו, לא כלי קופסה. אבל אני אומר את זה בצורה הבאה, גם כשמדברים בהלכה שהבית יש לו חיובים, הבית לא חייב, זה אנחנו חייבים, כן?
לא, ברור, אבל...
אני לא מכיר דין, אני לא מכיר דין שבן אדם לא בבית, הוא חייב לדאוג שמישהו אחר יבוא וידליק נרות בשבילו. אני לא מכיר דין כזה.
אוקיי, אז אני אשאל את השאלה
בצורה. אולי מדין חשד, אני צריך להגיד את זה.
No, because no, but it's not the house. The question is, it because you don't have a house? Is it because this becomes your house, or is it because you have a children?
יש דיני מס, אותו שאלה.
דיני מס, אותו שאלה, תסביר.
זה איפה שהבן אדם יושב, או איפה שה...
הכתובת שלו יושב.
Focus of interest. It's called the center of his interest.
רגע אחרת, שזה בכלל לא שאלה גיאוגרפית.
כן.
זה שאלה שהחוב, בכל מקרה, חוב להקת חנוכה לא חל על בן אדם, זה חל על תא המשפחה, אני לא יודע איך אומרים את זה.
מקובל.
זאת אומרת, אם אין לך, אז אתה חייב רק בעצמך. והבעיה שאתה בבית עם אחרים, אז מה עושים? אי אפשר להדליק נשאלה? אז משתים בפופה. אם אתה כבר יש לך, אז איך יוצאים מזה? יוצאים מזה שממנו מדליקים, אז אנחנו לא חייב.
אבל הצעת ידי חובה שם, נכון.
זה לא...
אני מקבל, אני מקבל, זה מצוין, כן? זה לכאורה מה שנראה כאן, כן? עכשיו, עדיין צריך לשאול מה שברכה שאלה, איך כל דין מהדרין משפיע על הכלל הזה, כן? כבר, אני יכול לומר שבנושא הזה יש מחלוקת אחרונים. אפשר לקרוא לחכמי המאה ה-16 אחרונים, לדעתי אפשר. המהרש"ל אומר שגם מדין מהדרין אדם לא יכול להדליק בברכה. וההסבר שלו כנראה הוא כזה. שזה לא הבית שלך. כלומר, מילא בבית כל אחד יכול להדליק, כי זה הבית שלו, אבל האחסנה היא נופה קצת בין הכיסאות. מצד אחד...
איך הוא יכול לצאת ידי חובה אם הוא מדליק בלי ברכה?
הוא יצא ידי חובה בדלק שאשתו הדליקה בבית. אבל הרשאל דעת, יש בן אדם שאשתו הדליקה בבית. הוא יוצא ידי חובה בהדלקה של אשתו. עכשיו השאלה היא, האם הוא יכול להדליק בברכה במקום שהוא לא הבית, שהוא רק מתארח בו? אז המהרש"ל אומר שהוא לא יכול. המהרש"ל אומר שידליק בלי ברכה. והנימוק, סליחה?
למה שידליק בכלל?
לא יכול. הוא אמר שלא אומר אל תדליק. אם אתה רוצה להדליק, אל תברך. זה שאת ברכה לבטל. למה? כי החשבון של המהרש"ל הוא שמצד אחד, האחסנאי זה לא ממש ביתו, זה כמר, וההוכחה הגדולה היא דברי רב זרע, שהוא יוצא ידי חובה עם אשתו. ודין המהדרין מאפשר לכל אחד להדליק, אם לפי התפיסה שכל אחד מדליק, הוא מאפשר לכל אחד להדליק, אם הוא
חייב.
בביתו, אם הוא לא בביתו, אז הוא לא יכול. אז הגמרא רק אמרה, פרוטה, אין אופציה שתדליק במקום הזה, מכוחות עצמך, כי הוא לא ממש ביתך. מה זאת, הרמה אומר שאפשר. ככה גם מקובל, סליחה?
אלן, כן, אתה מקצר בין שני הנושאים. כאילו, אם יש לך בית, אם יש לך מקום שנקרא בית, ומישהו כאילו, אז יש לך חובה שם, אין לך חובה פה. לכן כאילו לא תהיה לך כאילו אופציה. אבל אם אין לך בית אחר, כאילו זה הבית היחיד שלך, כאילו אולי כן. מכיוון שהחיוב כאילו חל עליך פה, אין לך מקום כאשר של התחיל. כאילו, אם יש לך בית אחר, כאילו שם החיוב, לכן פה לא מותר לך, כאילו יצאת אחר.
את לא שמעת על הומלס או... כי אני לא יודע אם את זוכרת את שנות הפנימיה, כאילו, זה הבית שלך, אתה יכול לעשות שם מה שאתה רוצה? אני אומר לך, כמישהו שעובד, אתה לא יכול, כן? כלומר, בוא נגיד ככה, היום הם עושים מה שהם רוצים. כמו שהיום הילדים עושים בבית מה שהם רוצים, בפנימיה הם עושים עוד יותר מה שהם רוצים. אבל עדיין, זה לא בית. את רוצה הוכחה שזה לא בית? שחולים נוסעים לאמא. זה הוכחה ניצחת. בסדר? בכל אופן, בואו נסכם רק את הסוגיה כאן. בסדר, הסוגיה היא מאוד דומה לדיון בפורים, עם היסודות המיוחדים לחנוכה. דיינו, כל הרקע של הסוגיה הוא שחובת ההדלקה היא על הבית, וכאן השאלה שמתעוררת היא איפה הבית שלך. בסדר? אוקיי, נתקדם. אמר רבי שמעון בן לוי, כל השמנים כולם יפים לנר ושמן זית מן המובחר. אמר אביי, מראה שווה מאדר מר המשחה דסומסמי, אמר היי משח נהור היתפי, כיוון נשמע להל עד רבי ישוע בן לוי, מהדר המשחה דזיתה, אמר היי צליל נהור היתפי. כן, בוא קצת נסביר את זה. קודם כל השאלה היא על איזה, זאת שאלה שתעלה בעיקר בעמוד ב', על כל נר שנראה בעמוד ב'. אני אתרגם הכל ואני אסביר. השאלה שתתעורר בכל נר בחפגים על עמוד ב' זה על איזה נר מדובר. אם על נר חנוכה, אם על נר שבת. כן, וכאן באה הגמרא ואומרת, אומר רבי ישוע בן לוי, כל השמנים כולם יפים לנר ושמן זית בין המובחר. כן? כשאני חוזר ומזכיר, רבי ישוע בן לוי הוא המורה ארץ ישראלי, אנחנו למדנו כבר את הסוגיות של באיזה שמן מדליקים נר שבת. אנחנו יודעים ששמן זית גם היה נפוץ בארץ ישראל, גם השמן שנחשב שדולק הכי טוב. אני גם יכול לומר יותר מזה, נדמה לי שראיתי במאירי, אני צריך למצוא את המקום, שאני אומר בהנחה שמדובר פה על נר חנוכה, ששמן זית גם עדיף לנר חנוכה מהסיבה הפשוטה שהוא מזכיר את נרות המקדש. עכשיו אנחנו עוברים לדברי אביי. תראו מה אביי אומר. אביי הוא בבלי, שאנחנו כבר יודעים
מה רבי ישומרי במאמר השני שלו, כל השמנים יפים
לנר ושמן זית בין המובחר. לא, אנחנו עכשיו קוראים על נר. השני הוא דיבר על דיו. נסביר לך את זה גם, אתה רוצה אני אסביר לך. ועכשיו אני לומד נר.
איפה יש דיו?
בהמשך.
רבי שמעון לוי, תנו אמורה.
רבי שמעון לוי הוא נחשב דור ראשון, דור אחד ב' של המוראים, כזה גבולי, אבל הוא כבר המורה, אבל הוא המורה ארץ ישראלי. בארץ ישראל מדליקים כנראה גם נרות שבת בשמן זית, אז הוא גם נרות חנוכה כנראה. אני אומר כנראה הגמרא הזאת מדבר את הנרות חנוכה, ככה גם יגידו התוספות. אז נבדוק לך את זה. בסדר, נבדוק את זה.
שנייה, אז למה אנחנו צריכים את רשום בן לוי מהיה לנו המשנה כבר?
שנייה, דיברה על נר שבת. אם מדובר פה על נר חנוכה, ככה תוסות מפרשים את הסוגיה, מיד נראה את זה. אז אתה מבין מאוד. עכשיו, גם בנר שבת, אז רבי מחלוקת תנאים, אז הוא אומר לך, הלכה כחכמים, יפה לעשות, כרבי טרפון.
יפה.
אני אומר את זה בצורה מאוד פשוטה. מי שקורא את הממרה הזאת וזוכר את המשניות, בגדול, בתרגום לעברית מודרנית, מה שכתוב בו זה שביסודו של דבר הלכה כחכמים שמתירים בכל השמנים, אבל שיטת רבי טרפון שאומרת ששמן זית בלבד זה מצווה מן המובחר, זה לא מעכב, אז זה מצווה מן המובחר. עכשיו אם מדובר פה בנר חנוכה, מעבירים את אותה תבנית לנר חנוכה.
יש לנו מורה ארץ ישראל בכלל בכל הסוגיות
האלו? חוץ מזה? אני לא יודע, אני חושב שלא. זה מעניין, יותר הגיוני שדבר נר שבת, אתה אומר.
רגע, אבל בואו תראו שהסוגיה מדבר השבת.
נכון, יכול להיות שרבי שמעון לוי דיבר על נר שבת, והעורך ששתל אותו בתוך מסגרת של נר חנוכה, אז הוא מפרש אותו כנר חנוכה, כן? עכשיו בואו תראה, אמר אביי, עכשיו אביי הוא בבלי, ואנחנו זוכרים את דברי רבי יוחנן מנורי שעמד על רגליו, זוכרים את הברייתא והתוספתא?
יופ.
ואמר, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן? שום שמין, כן, ובא אביי, ותראו מה אביי אומר, מראי שאבי מאדר מר, מי זה מר? שאביי אומר מר, הוא מתכוון בדרך כלל על רבא. בסדר? כי רבא הוא רבו. אז מראי שאבי מאדר מר, המש חדשום שמי. הוא היה מדליק נרות, פה תוספות נכנסים לתמונה, דיבור המתחיל מראי שאבי מאדר מר, המש חדשום שמי, נראה אומרים תוספות, דעניר חנוכה קי. משום טעמה דמסיק, מיד נראה את זה, דנפיש נורי תפי. אבל לנר שבת פשיטה, דשמן זית מצווה מן המובחר, לפי שימשך אחר התפילה. תפי מכולו תמוך מתניתין. והתוספות מתעקשים שמדובר פה על נר, על נר חנוכה. אבל הבעיה בבלי, שגם אנחנו יודעים שזה השמן היותר שכיח בבבל. כנראה גם מדליקים בו הרבה מהם נרות שבת, זה אנחנו יודעים, ועוד חוזר מאותה תוספתא. הבעיה אומר, גם לנר חנוכה, לפי דברי תוספות, זה השמן המועדף. למה השמן המועדף? אז בואו נקשיב היטב לנימוק. הנימוק הוא, היי משך נהורי תפי. מה פירוש משך נהורי תפי מרים? אומר רש"י, אינו ממהר לחלות כשמן זית. וכאן אנחנו רואים שיקול שאביי מעלה אותו, כמיוחס לרבה, שאנחנו מעוניינים שנראות חנוכה ידלקו כמה שיותר זמן. כאן כנראה ההנחה היא שהגודל של הקוסיות של הנר או של השמן זה אותו גודל. הרי זאת שאלה גם בשבת, ואני לא אפתור את זה עכשיו. כל הספר של זוהר אמר, יש לו שם דיונים עצומים על זה. וזה כמו שאבא שלי מגדיל את הקוסיות. צערתי לכם את הקוסיות של הביצה שלו. מה הבא להגדיל את הקוסיות? כאן כאילו זה נתון מראש, יש גודל סטנדרטי של נר, ואז אם תשים שמן שום שמין, הוא ידלק יותר זמן מאשר שמן זית. אז אם אלה, אומר הבאי, הוא העדיף שידלק יותר זמן.
זה לא צריך להיות סטנדרטי.
סליחה?
זה לא צריך להיות סטנדרטי. הנר שיש לך, אם סתם לא זה עושה, זה לא כאילו...
בסדר, אבל תיאורטית, מה היה אפשר להגיד? היום בטוח היו אומרים את זה. תקנה נר יותר גדול, ותשתמש בשמן זית, ואז תרוויח הכל. כן, זה מה שבטוח היו אומרים, נכון? כלומר, הבאי כאילו מעמיד, או שמן שום שמין שיהיה יותר זמן, או שמן זית יהיה פחות זמן, אבל... טוב, אז לכן בהתחלה אומר, הוא פחות עדיף, אבל רק אומר, בחשיבה של היום, היו אומרים, אז תקנה נר חזוניש, מה הקטע? זה בכלל לא עולה על דעתה, זה ברור, זה אותו נר. אבל מה שרואים, שהשיקול הראשוני שהבאי המעלה, זה יותר זמן הדלקה, ואז הוא אומר, כיוון דשם הלעד, או משוע בן לוי, כשרבא שמע את דברי משוע בן לוי, מעד הרמה שלך לזית, הוא שינה את ההנהגה שלו לשמן זית. מה הסיבה? אמר, היי צליל נהור התפי. כן, כשמה שבעצם עולה פה על הפרק הוא, מה אני מעדיף בנר חנוכה? יותר זמן או הדלקה יותר איכותית? מה שתוספות טוענים הוא, שבשבת אין בכלל מה להתלבט. למה אין מה להתלבט בשבת? לא רק כי זה כתוב במשנה, אלא כי בשבת ברור שמעניין אותי ההדלקה יותר איכותית. ובואו נחזור, קצת דיברנו על זה בריטווה בפעם קודמת. זוכרים קצת הריטווה? האם להדליק גבוה או להדליק נמוך? כן, אני חוזר על הריטווה. זה ספק פנימי בהלכות נר חנוכה. הגבוה הוא יותר אנשים יראו אותו, הנמוך יותר מיוחס לבית שלך. כן, כמו מזוזה, זה מודבק לבית. גם פה, יותר צלול נותן אור יותר טוב, יותר זמן, כנראה יותר יזכו לראות אותו. בשבת אין מה להתלבט, כי בשבת הנר נועד לשימוש, לכן העדיפות הצלול הוא ברור. אז לפי ההסבר הזה של תוספות, הסוגיה כאן מתלבטת התלבטות פנימית גם כן. ברכות נר חנוכה, איזה שמן להעדיף? אני חייב לומר בכנות, הגמרא הזאת בעיניי סותרת או מוזרה מאוד, אם זה הולך על חנוכה, בהשוואה לגמרא של כ"א עמוד ב', הזמן ההדלקה. שכן, מה אומרת שם הגמרא? שמעון, תציל אותי. הגמרא אומרת שם שזמנה, מצוותה משתשקי החמה, שתכלה רגל מן השוק. ואומרת הגמרא, מה אליו די כפתה אדם מדליק ללא די לא הדליק מדליק בינמי לשיעורה. אז מה זה העניין שהוא דולק יותר זמן? לא מספיק. למה אדם אמר לשיעורה? צריך להדליק מ... הזמן שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. אומר הריף, זה חצי שעה. כמו חצי שעה. גם הרמב"ם אומר כמו חצי שעה. ומה זה העניין ששמן שום שום, אז הוא ידלק יותר. אבל אם זה אחרי שתכלה רגל מן השוק, בשביל מה שזה ידלק? מה זה נותן לך?
אפשר לשים פחות שמן, שאלה קרקרית. תשים פחות שמן, זה ידלק...
עכשיו יש לך פירוש אחר לחלוטין לסוגיה. אז אני לפני רגע התחלתי להסביר שהוא רוצה שזה ידלק יותר זמן, למה? זה כמו התחרות בבית. הילדים שלכם גם בודקים למי זה דולק הכי הרבה זמן? ודאי, נכון? הם נורמליים, נכון? לא, נכון שיש תחרות כזאת סמויה? ודאי.
השאלה היא לא האם זה נמצא, האם יש בית שזה לא נמצא.
זה נמצא אצל כולם, למה? כי יש משהו אצלנו, טוב, כבר דיברנו שהשתיכלי רגל החצי שעה נלמה לנו, אבל יש משהו שאומר כמה שדולק יותר, יותר טוב. ככה אני פירשתי. בא ברוך בעקבות הגמרא בכלל, אומר, לא, פירשת לא נכון. הבעיה פה חושב החיסכון כלכלי. הוא עוד ונהור, מה שכנור איתו, היה שם פחות. מה אתה אומר, פשימין? תציל אותנו.
זה לא היה גודל קבוע, דניאל.
מה זה מפרשת כמו ברוך? שהוא היה יכול, הוא השתמש בשמן שום שמין כדי ל... כדי מה?
למה שנה כמה גודל הכוס? אני צמא מים.
אז השאלה היא, בשיטת ברוך, כמה מים תשימי?
זה יום חול או שבת?
בסדר. בכל מקרה, יש לנו פה שתי הצעות קריאה של הגמרא הזאת. כלומר, אם הגמרא הזאת עולה ממנה בניגוד לגמרא בכ"א עמוד ב', שיש עניין שידלק יותר, או אולי הגמרא הזאת, היא עלתה על דעתה להשתמש בשמן יותר חסכוני. זה יש מה שתי קריאות שונות של הסוגיה. בכל מקרה, עכשיו השאלה של דיוויד. כן? יהושע בן לוי ממשיך, כל השמנים יפים, לדיו ושמן זית מן המובחר. לא מה מפריע לך, דוד? מה זה עושה פה? אז קודם מה זה עושה פה לא קשה להסביר.
יהושע בן לוי
כבר התחיל לדבר על שמנים, ואמר לך שמנים בדיו, אומר לך שמנים בדיו. אז זה נראה, זה נראה שהקשר אסוציאטיבי, יש היום אסכולה שתנסה בכל כוחה להסביר איך זה קשור לסוגיה, אם יצליחו, אדרבה, אני לא רואה קשר לסוגיה חוץ מהקשר אסוציאטיבי. עכשיו, אם אתה רוצה מעבר לזה קצת להסביר מה העניין של שמן בדיו, זה לא מסובך. דיו, בוודאי עת כדורי, זאת המצאה גאונית, אני לא יודע אם אתם יודעים איזה גאונות זה, וכמה זמן לקח לעולם להמציא את זה. זה המצאה שלקח לה... כן. זה שאנשים ילכו בכיס עם בקבוק של דיו, שהוא משאיר כתמים איומים בחולצה. הוא לא מלכלך אותם בכלל, הוא יכתוב בשנייה שהם רוצים, הוא מיד יתייבש. זה פטנט עולמי. אני כשהייתי ילד, עלינו ארצה, הגעתי מאמריקה המודרנית לארץ ישראל של שנת תפשין למד א', למד ב', ובשולחנות בבית ספר חורב בירושלים, שהוא עדיין מעץ, היה חור לשים שם כסת של דיו. אבא שלי עד היום כותב בעת נובע, הוא אוהב את זה כותב יותר נעים כזה לדף, אז זה גם נמרח יותר בקלות, כמו הזרקת דיו, זה נמרח, כן? עכשיו זאת המצאה גאונית, דיוויד, נכון? עכשיו בימי קדם, מה שהיו עושים זה כמו הציבי מים. כלומר, האנשים היו הולכים עם, היו מייצרים את הצבע מכל מיני חומרים, מפחה, משרף של עת, והם מייבשים אותו. והיו הולכים עם קופסה כזאת, שהיה באבקה כזאת של דיו, וכשאדם רצה לכתוב, הוא היה מכניס פנימה מים ומרטיב, ואז הוא היה כותב עם זה. יש כמה מאמרים מאוד מאלפים של ישראל תשמע שמנסים לזכור מחלוקות שיש, זה מופיע כבר בספרות הגאונים, בפרקו בן בבוי, וזה ממשיך עמוק לתוך ספרות הראשונים, כשנעשו שכלולים טכנולוגיים בדיו, בימי הביניים, האם ההלכה מכירה בשימוש בדיו המודרני נקרא לזה, או האם ההלכה מתעקשת שהדיו שהיה בזמן הגמרא, זה הדיו ההלכתי. זו שאלה גדולה מאוד שדנו בהמון המון ראשונים. כן שמו הפצים, לא שמו הפצים. נושא ענק, יש איזה תשובות של הרמב״ם, אני לא אכנס לזה עכשיו. אבל בגדול, כל הנושא הזה של דיו, הם לא קנו עת. והיו, כמו בכל דבר, היו תעשיות ייצור ביתיות. ולכן רבי שמעון בן לוי, הוא מתעסק פה גם עם דיו. עכשיו, דיו זה נושא הלכתי. ראשון במעלה, שנדון גם בסוגיות במשניות בשבת, בפרק הבונה, פרק 12, מה נחשב דיו שכתב המתקיים, במסכת גיטין, מה כותבים גט, אז רבי שמעון בן לוי, אחד מהדברים שהוא עוסק בהם, זה הכנסת השמן לדיו, שהוא נועד לייצר, לפי מיטב הזיכרוני, זה פה בשלב של ייצור האבקה עדיין, כן? אבל איזה שמן מכניסים פנימה? האם יש בזה עניין הלכתי? לא יודע.
אוקיי, אז אם שאלת כבר, אני מאוד מוכזב מרבי שמעון בן לוי. לא, אולי היה לו מניות בשמן זית. הוא אמר משהו בלי להסביר, בלי לתת איזושהי סמכות הלכתית. הוא אמר, טוב, שמן זית. למה? אז אבא ורבא חשבו על כל מיני אולי זה בגלל האור, אולי זה, לא יודע. ובשמעון אמר, יותר טוב. מי אמר?
אתה בעצם שואל בשפה שלך, את שאלה שבשביל יוחד מנורי. יופי, יש לך כנראה עץ זיתים בחצר, יש לך בית בד, יש לך כנראה הרבה שמן זית, אז אתה מפזר ממרות את שמן זית. אבל מה יעשו האנשים ששמן זית עולה להם 45 שקל לליטר? כן, מה הם יעשו? כן. זה א', היצעה טובה, תקנו את הפח הגדול של ה-18 ליטר, זה יורד ל-35. לא, אבל זה בעצם מה שאתה שואל. שאלה טובה. אין לי תשובה חוץ מי להגיד שזה הכל... עיצה טובה, ותעשה אחרת. כמו שאני עושה עם הילדים שלי, אני אומר למה אני הייתי עושה, ולא שואל אותם אחרי זה מה הם החליטו. בסדר? לא בודק. בסדר? אבל אתה צודק. בכל מקרה, אני מציע שכל ענייני הדיון השיר, בסדר? זה בסדר מבחינתך? ובואו נעבור לסוגיה שקודם פתחתי בה, וזה הברכות הנר חנוכה. אמר רב יחיא בר רשי, אמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמיה אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. אמר רב יהודה, יום ראשון הרואה מברך ב' ומדליק מברך ג', וכאן ואילך מדליק מברך 2 ורואה מברך 1. שואלת הגמרא, מים ממעט? ממעט זמן. ונימות נס, נס כל יום מאיתי. מים מברך? וזה נמשיך אחר כך, כן? קודם כל, כשקוראים את הגמרא הזאת, במבט ראשון, האם יש חידוש בדברי רב? אז מדברי הגמרא בהמשך מתברר שכן. כן? והגמרא מפתחת פה דיון, זה הדיון המרכזי בש"ס סביב השאלה הזאת, וגם לא קשה להסביר למה, כי נר חנוכה נחשב בהי הידיעה דוגמה מובהקת של מצווה דרבנן. זה כאילו רוצים לתת מצווה דרבנן קלאסית לנר חנוכה. מצווה שלא מופיעה בתנ"ך, היא בתר תנ"כי באופן מובהק, כן? כלומר, דיברנו על פורים, פורים יש לו מגילה שנכנס לתנ"ך. אין שום דבר מקראי, חוץ מהרב יואל, שהביאו פה פעם שיעור תנ"ך על חנוכה, נכון? ואין שום דבר מקראי בחנוכה, ולכן הוא הדוגמה המובהקת, ופה כנראה שבעצם דברי רב שצריך לברך על נר חנוכה, כנראה יש חידוש, אנחנו נראה בעזרת השם גם את הגמרא בסוכה בדף מ"ו, שם יש מחלוקת המוראים שהגמרא מצליבה אותה עם סוגייתנו, באמת רואים שהשאלה הזאת, האם מצווה דרבנן צריך לברך עליה או לא, לפחות כך מפרש רש"י את הגמרא שם, היא מחלוקת המוראים, אז זה כנראה החידוש. החידוש היותר גדול בסוגיה נמצא בדברי רב ירמיה, שאומר שרואה נר של חנוכה צריך לברך. זה חידוש גדול, וכבר שאלו התוספות בסוכה ודף מ"ו באותה סוגיה שכאמור מוצלבת עם סוגייתנו, תוספות שאלו, מי שמע דבר כזה, שאדם שרואה מצווה מברך? אני קורא את התוספות, תוספות שם דיבור מתחילה, רואה נר של חנוכה צריך לברך, שואלים, או מאירים, בשאר מצוות כגון לולב וסוכה, לא תקינו לברך לרואה. כשאדם רואה סוכה, יברך. ראיתי סוכה? זה ברור שלא, כן? אלא גבי נר חנוכה. ולמה? ומה ההבדל בין סוכה ולולב לבין חנוכה? אז עכשיו זה שהם הביאו את הדוגמה של לולב וסוכה, כי אז היא מדברת על גמרא שם. כן? אז אומרים תוספות שני הסברים. תראו, אני אקרא את שניהם. הסבר ראשון, משום חביבות הנס, וגם, הנה ההסבר השני, משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים, ואין בידם לקיים המצווה, מה שנקרא הומלסים, ולכן בשביל ההומלסים תקנו ברכת הרואה ומהירים וטעם ראשון מיכה דלותיק שלי מזוזה. אז אני ברשותכם אני אחרוג מהסדר רק בשביל לסגור משהו שכבר התחלנו קודם, ואז נתחיל מההסבר השני ואז נחזור לראשון. כי ההסבר השני בא וטוען שיש כמה בני אדם שאין להם בתים, נראה מיד בראשונים פה על אתר שגם הם פה מדגישים שברכת הרואה הוא לאדם שלא הדליק, שאין לו בית, וחכמים דאגו לאותם אנשים שיוכלו לקיים את המצווה. התוספות דוחים את ההסבר הזה, הם אומרים שהטעם הזה פחות טוב מהראשון, משום שלו כך היה הדבר, היה צריך לתקן ברכה גם למי שרואה מזוזה ואין לו בית. מכאן אותם רואים ביטוי מובהק לגמרי למה שדיברנו קודם בדיון על החסנאי. זה ההשוואה למזוזה היא זועקת כמו הגמרא בדף כ"ב, שאז גם דיברנו על זה, שמזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, שהנר חנוכה הוא חובת הבית ממש כמו מזוזה. מזוזה זה ממש חובת, מי שאין לו בית לא חייב.
אני טענתי שזה חוב על המשפחה באמת, ואיך עושים את זה? עושים את זה בבית, אבל מי שאין לו בית יש עדיין חוב, אבל השאלה איך לעשות את זה.
כן, אבל לכאורה מה הייתה צריכה את התשובה של תוספות? מזוזה זה חובת הבית, וחנוכה זה חובת גברה. מהטענה שאם הנימוק השני נכון, שדאגו למי שאין לו בית, אז גם אם מזוזה היה כך, רואים שהם לפחות ישבו לגמרי מזוזה וחנוכה. זה מה שרואים.
אז זה אומר שאותו נשוי שאשתו הדליקה לו בבית, שהוא רואה נר אצל האחסנה, הוא צריך לברך.
אז אנחנו נדבר על זה מיד בתוך הסוגיה, נכון. נדבר על זה מיד בתוך הסוגיה. צודקת, את צודקת. כלומר, יש פה השלמה של סוגיית החסנה. אותו רבי זרע הנשוי שלא נמצא בבית, כן? אז הוא יצא ידי חובת ההדלקה של אשתו, אבל בעצם ראינו בסוגיית החסנה ברבי זרע, אתה לא חייב להיות יד בנר שלך בכלל. אתה יכול להיות בנר בירושלים ולהיות בבני ברק באיזו ישיבה קדושה, כן? אז אתה לא ליד הנר, אז ברכת הרואה, את אומרת, הוא מאוד מאוד מתאים לבן אדם, שמה?
שרק רואה את הנרות והדליקו לו...
נכון, זה מאוד מתאים. נראה את זה מיד בראשונים. טוב, ודאי שההשוואה של תוספות למזוזה היא השוואה זועקת. אלא אם כן אני אציל אותך, משה, אבל זה משהו שנראה לי מופרך. יש תשובה מפורסמת של רבי ועגר, סימן ת' בתשובות רבי ועגר. שם רבי ועגר שואל, למה אדם שנסע מביתו וחזר הביתה לא יברך על המזוזה כשהוא נכנס הביתה? כל פעם שאדם כמו ציצית, אדם מטיל, ציצית זה חובת מנה. אדם מטיל ציצית בבגדו, אז כל פעם שהוא לובש את הציצית הוא... הוא צריך לברך, אז למה אדם ששם מזוזה על ביתו לא כל פעם שיכנס הביתה שיברך על המזוזה? נראה בדברי רב עקיבא איגר שאיך הוא הבין את הביטוי חובת אדם, שהמצווה היא המגורים בבית שיש בהם מזוזה, אז תברך כל הזמן. אז הוא קצת דומה למה שאתה גם חושב על חנוכה, אבל הפשטות היא שזה לא ככה. כלומר, זה נחשב בעולם הישיבתי רב עקיבא איגר מוזר, כי התשובה הפשוטה לכאורה היא שחובת אדם אין הכוונה שהמצווה היא המגורים בבית שיש בו מזוזה, אלא הכוונה היא שעל מי מוטלת החובה לדאוג של הבית היא המזוזה, על מי שגר בו. אבל מה שמוטל עליו זה לא לגור בבית, אלא מה שמוטל עליו, כמו בן סוחר למזכיר למשל, כן? מה שמוטל עליו זה לדאוג של הבית היא המזוזה. זה לכאורה התשובה, למה לא מברכים? גם מצווה היא לקבוע, כתוב וכתבתם על מזוזות, לא כתוב וגרתם בבית, כן? אבל התוספות הזה, מה שלא יהיה, משווים את מזוזה לחנוכה. הדעה הראשונה לתוספות היא לכאורה מה שאני אומר לכם פה כבר חודשיים. מה זה העניין של חביבות הנס? אז בתרגום למילים שאנחנו השתמשנו פה הרבה, וגם קצת אני אעבד זה קצת, נסביר את זה קצת יותר, ויש לנו את כל התשתיות, כי כבר למדנו פה ביחד כמה דברים שיסבירו את זה, זה משום שמצוות נר חנוכה היא מצווה של פרסום ניסה, ובתור שכזאת היא במהותה פונה לאנשים אחרים. מה שצריך לומר הוא שברכת הרואה היא הברכה, ברכת המדליק, נאמר כך, היא הברכה של מי שמפרסם, וברכת הרואה היא התגובה של מי שקלט את הפרסום. זה כאילו האמירה, קלטתי את הפרסום, כן? זה כמו, דיברנו קודם על מילואים, הם מתקשרים אליך למילואים, הוא יכול תלחץ על 9 לאשר שקיבלת את ההודעה, כן? כלומר, הוא נאמר את זה בשפה יותר למדנית, אפשר לתקן תקנה, סליחה, אפשר לתקן ברכה לרואה כשיש קיום בראייה, כשיש קיום הלכתי, זו פעולה הלכתית לראות. ומה שבעצם אנחנו צריכים לומר הוא שעיריית נר חנוכה מהווה קיום, ולא רק יש מצווה להדליק נרות ועכשיו ראית נרות תגיד משהו, אלא זו פעולה שיש מה לברך עליה, למרות שבואו נראה מיד מה מברכים, אולי זה לא ככה. בבקשה.
כל הזמן רציתי לשאול אותו שאלה, אבל זה גם מתחבר לזה, שזה כאילו כמה פעמים מותר לך לברך כרואה.
מיד נגיע, בסדר, אני אגיע, אתם שואלים שאלה מצוינה. זה מחלוקת ראשונים, זה מחלוקת ראשונים, אני מיד אגיע, פשוט לא יכול. כשברוך הוא אמר זכור ושמעון, אני לא יכול, אני בן אדם. אני מתחיל עם השאלה למה יש ברכת רואה, אחרי זה אני עובר לראשונים, זה מתוכנן הכל, רק צריך להגיע. בסדר, סבבה.
לא,
בדיוק.
ככה מניחים רוב הראשונים. יש ראשונים שאומרים אחרת, אבל ככה מניחים רוב הראשונים. אבל אני רק אומר שהדבר הזה לכאורה, לבוא ולומר שיש קיום, אני רק רוצה קצת להמחיש, למדנו פה ברכת כהנים? אתם זוכרים את הגמרא בסוטה דף מ', בשעה שהכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים?
כן.
אף אחד לא אומר את זה, רואה? בחוץ לארץ. ההתרגשות בברכת כהנים, וכל היורצון של החלומות.
היורצון, איזה בברכות.
אתם זוכרים את התוספות במגילה, את התוספות במגילה, בדף חב"ד, שכהן שיש לו לכלוך בידיים, הוא לא יכול לישא את כפיו, כי הוא מסיח את דעת העם, לא כי יש שכינה בראשי ידיו. אז מה אם מסיח את דעת העם? משם עולה. שהעם, מי שמקבל ברכה, מה הוא חייב לעשות? הוא חייב להשתתף בקבלת הברכה, הוא צריך לקבל את הברכה, הוא צריך להיות מרוכז. כן, ילד שמברכים אותו ההורים בליל שבת, מתי שמברכים, והוא עסוק להסתכל בטלוויזיה, לא, לא שואלים טלוויזיה, אבל הוא מסתכל כל מיני, אתה לא יכול לברך אותו ככה, צריך לעמוד, להתרכז, נכון? כלומר, אני אומר שבדומה, יש פה איזה, הייתי אומר ככה, הרואה שותף באיזשהו אופן לעניין של חנוכה, כמו, אני עכשיו רוצה לחזור לליל הסדר. בליל הסדר יש דמות שאנחנו נורא נורא מנסים לשתף אותו. וזה הילד. אנחנו כל הזמן מנסים שמה הוא יעשה שם. הוא ישאל, דיברנו פה כבר כמה פעמים, על מה נשתנה, אני עושה שינויים, כלומר אני מנסה לגרום שהוא יקשיב לי, שהוא יהיה ליד השולחן. זה מאוד דומה לכאן, הרואה כאילו מדומה לאותו ילד. גם בפורים, בפולקלור לפחות זה קיים שמי שמקים אמן, נכון? זה קצת, כאילו לא? לא יותר מדי, בסדר, אני יודע, בטח לא בבוקר, בלילה אפשר יותר. בבוקר אתה גבי, נכון? אל תגיד להם שיש עניין הלכתי בלהקות אמן, כי רק בבוקר אני מחק את השיעור הזה, אני לא אעלה אותו לאינטרנט.
זה יותר בעניין שמפרנס מן התמחוי בארבע הכוסות, שחייב כל עני להיות לו ארבע הכוסות. אבל אי אפשר לעשות את זה בני חנוכה, לא יכול להיות שכל עני יהיה לו בית, לא יכולים לעשות את זה.
אנחנו נראה הסבר השני שאתה עושות.
אבל צריכים איזו תיקון ש...
אתה מצרף את שני ההסברים. מה בעצם אתה אומר? בפרסום הניסה, כמו שראינו בפעם קודמת, שכאף אין היו באותו הנס אומר שאין פטורים, אז גם מי שאין לו בית אין לו פטור. זה כמו בעין המשנה בפסחים, סליחה. אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיעשה, אפילו מי שאין לו בית יהיה שותף. טוב, אבל עדיין, גם אם רוצים לומר את זה, אתה נשען בעיקר על כך שמדובר בפרסומי ניסה. פרסומי ניסה כולל גם את המדליק וגם את הרואה. האם ממש יש קיום בראייה? אז אנחנו נראה את זה מיד במחלוקות הראשונים שאני אמרתי לכם, לכל השאלות שלכם. שם נראה שיש ראשונים שחשבו שיש ממש חובה הלכתית לראות נרות. אני רק מאיר בשלב הזה, עוד לפני שנראה את הראשונים, שלגבי עצם נוסח הברכה, בואו מיד נראה את הדברים בגמרא, זה לא כל כך פשוט ההסבר שאמרתי, כי אני רוצה לקחת עוד תחומים בהלכה שיש שם שתי ברכות. יש לנו ברכה של, במגילה שניים, נכון? יש לנו גם במילה, אני רוצה רגע ללכת למילה. אנחנו ברכים אשר כשם הדבר ציוונו על המילה, ואז להכניסו בברכתו של אברהם אבינו. עכשיו, יש מחלוקת ראשונים גדולה, האם את ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו מברכים עובר לעשייתן או אחרי המילה. כן, אנחנו נוהגים כשתת רבינו תם, שמברכים אותה אחרי המילה. מה שמקובל לומר אצל גדולי בריסק, שיש לנו מצד אחד ברכות שהן על מעשה המצווה, אז הן עובר לעשייתן. המדליק, יש מעשה מצווה של הדלקה, אז הוא לפני ההדלקה הוא מברך. ברכה לעומת זאת שמברכים אותו דווקא אחרי, הוא לא עובר לעשייתו, כי הוא לא ברכה על פעולה, הוא לא ברכה על מעשה המצווה, הוא ברכה בשפה שלהם, הוא ברכה על מצב. על מצב, ובוא נאמר כך, יש שני עניינים בברית מילה. מצד אחד יש עניין לחתוך את האורלה, זה מעשה מצווה. יש עניין שני להכיל שם ישראל, קדושת ישראל לאדם, מתוך הנחה שיש חלות שם מהול, שהוא חלות שם שונה בגברה מאשר את ערל. בוא נאמר ככה, בלי להיכנס לדיון באיש ההלכה האם יש קדושת ישראל לערל, די לומר שערל אסור לאכול קודשים, אסור לאכול תרומה, זה חלות שם בגברה. אז אם אני מברך דווקא אחרי המילה, אני לא מברך בעצם על שום פעולה, אני מברך על מצב, כן? בלשון של ה-New Age יש to do ויש to be, בסדר? אז על המילה זה to do, ולחזור לבין זה to be, כן? איך קורא לזה הרב דוב זינגר? דובי. דובי, בסדר? קוראים לדוב, כן? דובי, כן, אבל זה התבנית. עכשיו, תבנית מאוד מאוד דומה, אולי גם יש, אולי גם כאן, אולי גם, מה זה שתי ברכות במגילה? אז קודם כל בלומדס, מה תמיד אומרים? יש שתי ברכות, יש שני קיומים, קודם כל נדבר ככה. עכשיו, גם אני דיברתי קודם כל, ברכת הרואה אומרת שיש קיום בראייה. אבל השאלה מה הקיום? מה יעשה הראייה הוא הקיום? ואני באמת חייב להגיד, אמן, אני קיבלתי את ה... או אולי, בדומה למה שהיה במילה, יש אחד שעושה מעשה, ואילו אני מברך יותר על מה? כמו במילה, אני מברך על זה שיש נס בעולם. אז זה אולי תלוי בשאלה אחת פשוטה מאוד, שדן בא מאירי. מה יקרה באדם שלא רואה שום נרות חנוכה? האם הוא עדיין יכול לברך שעשה ניסים? אמירי מביא דעה שכן. מובן בנושא הזה מחלוקת. אז אם אני אומר שמברכים שעשה ניסים גם בלי לראות כלום, זה לא כי יש קיום בראייה, אלא הדין הוא שעל יום שנעשה בו נס לישראל, שמצוותו פרסומי ניסה, ביום הזה מברכים שעשה ניסים.
שחיינו.
ושחיינו זה אותו דיון. למרות ששחיינו, אני אקריא לך את זה במאירי, בסדר? במאירי מופיע כך, אני מקריא. הנה, אני קורא לכם. מי שאין לו להדליק ואינו במקום שאי אפשר לו לראות. יש אומרים שמברך לעצמו שעשה ניסים ושהחיינו בלילה הראשונה, ושעשה ניסים בכל הלילות, והדברים נראים. אמירי חושב שזה מסתבר, ואז זה לא שיש, על הראייה אני מברך. אלא הייתי אומר ככה, אני מברך על חנוכה דקת שעשה ניסים. לא על שום מייסים מצווה. על חנוכה, אלא מה? אם אתה רואה, זה נפגש עמוק עם חנוכה. מי שלא רואה, נבך, צריך להסתכל בלוח ולהגיד, הקפה. אבל בגדול, לפי אותה דעה והמאירי, זה לא ברכה על הראייה. במובן הזה, אם קודם אמרתי, בביצוות פרסום הניסה, תקנו על הראייה, כי הראייה היא קיום, אז במאירי זה לא ככה. על יום של פרסום הניסה, תקנו את הברכה.
יש ברכה ברוך שעשה לי נס במקום הזה.
נכון.
זה בפירוש ברכת ראייה.
נכון.
זה דומה לזה, כי זה גם
זה מעניין, כי למדנו פה לפני שיעור דברי המשך חוכמה שישבה בין ברכת שעשה לי נס לבין ברכת שעשה ניסים. את זוכרת? הבור של יוסף, הבור ריק אין בו מים, מה זה עושה בדף חב בית בשבת? אז אמר המשך חוכמה שיוסף האמת בירך על הכל, אבל הוא היה צריך לראות משהו שהיה לא בגדר הטבע, שאדם ניצל מנחשים ועקרבים. אז הוא אומר, בדומה בחנוכה חוגגים את הכל, אבל צריך דווקא על הנס פח השמן, כי זה משהו שלא בגדר הטבע. אז ממש זה אותו רבי תנחומה, זוכרת? זה הכל עמדנו פה. כן, האגף הזה רוצה להעיר, משה.
אותו דבר, אבל פשוט להבדל שזה לא בגדר מצווה במילה, אפשר לומר,
כי המטבע ברכה הוא אשר קדשנו. בוא נאמר ככה, הרבנו תם הזה, נכון, אתה צודק, הרבנו תם הזה בצורה שהוא הסבר פה, יש לו בן זוג, הוא לא לבד. יש עוד ברכה שהיא במטבע הברכה של אשר קדשה מצוותיו וציוונו, והיא, יש בראשונים דעה שהיא לא ברכת המצווה, והכוונה היא לברכת האירוסין, שיש מחלוקת ראשונים, אותה הם מברכים אותה. אנחנו מברכים אותה עובר לעשייתן, רק שאצלנו משום מה לא מברך אותה החתן, למרות שאם זה מברכת המצווה, שהחתן הרב הרי מיותר, זה אתם יודעים. הוא לא מקיים שום מצווה. באמת שלא. הוא משגיח קשור, זה משהו. ברמה באמת כתוב שהחתן צריך לברך. ויש דעות בראשונים שמברכים אחרי. והראש בכתובות, בפרק א', סימן י"ב, הראש אומר, זה לא ברכת המצווה. אז יש רעיון כזה, יש רעיון כזה שמופיע בראשונים. הערה שלך נכונה, ברכת שעשה ניסים היא לא נראית, היא נראית כברכה מיוחדת שהיא שייכת לשלישייה המפורסמת שכבר דיברנו עליה של חנוכה, פורים ופסח. אני מסכים, ברכת אשר גלנו היא ברכת שעשה ניסים של פסח, היא קשורה בזה איך שלא תנסחו, שהרואה שותף באיכשהו. כלומר, חנוכה הוא לא רק להדליק את הנר, חנוכה הוא שותפות של המדליקים והרואים, כמו האבא והילדים, כן? פורים דילקטים, בסדר? אבא והילדים, וסביב זה תקנו ברכה. מה שמאוד יטריד ראשונים, וזה כל השאלות שלכם. סליחה, אז בואו מיד נבדוק את זה. בסדר, בואי, אתה משלים את כל הנושאים שרציתי. מירם שאלה אחד, ברכה שם, אתה שלישי. אז עכשיו הכל, עכשיו אפשר לדבר על הכל. מה שמאוד יטריד ראשונים פה, זה היחס בין החפיפה, בין הברכות של הרואה, לבין רוב הברכות של המדליק. הרי הרואה מברך שעשה ניסים ושהחיינו, והמדליק מברך גם כי שעשה ניסים, ועוד ברכה אחת. וכאן עלתה השאלה מאוד פשוטה, אם האדם הזה הולך להדליק, והוא יכול כבר לברך אותם כמדליק, מה זה העניין של הרואה? ובנושא הזה יש כמה דיונים בראשונים סביב כל השאלות שאתם העליתם, שהם רובם הגדול סובבים סביב ציר אחד מרכזי, והיא השאלה האם המדליק מברך את הברכות האלה, כי גם מי שמדליק נרות הוא גם רואה אותם, או האם הוא מברך אותם כמדליק, או אני אשתמש במודל שאני כל הזמן מדבר עליו, הוא שותף לפרסום הנס, הוא מפרסם את הנס, אז הוא מברך אותו כמפרסם נס, כלומר, הוא גם מברך על מעשה ההדלקה, והוא גם כמפרסם נס מכריז שעשה ניסים לאבותינו, והרואה מברך אותו בתור מי שקולט את הנס. אבל זה לא אותה ברכה, וזה תלוי בכמה וכמה דיונים בראשונים, נלך לפי הסדר הכרונולוגי, או על הדף, כן? אומר רש"י, על ברכת הרועה, העובר בשוק ורואה באחד החצירות דולק, ומצאתי, עכשיו רשי שיטתו, נראה את זה כל הזמן, הנר לא נמצא על פתח החצר, אלא איפה הוא נמצא? באחד החצרות. שימו לב לרשי הזה. זה רשי לשיטתו, אני, גם בהמשך, רשי כל כך מדויק, סוגיה אחרי סוגיה, רשי מקפיד להגיד, זה על פתח הבית, ולא על פתח, אחרי זה, אחרי זה, לא חשוב. על פתח הבית ולא על פתח החצר, אז הוא הלך ברחוב, והוא ראה נר בתוך החצר. ככה רשי ממש מקפיד בלשונו. הוא אומר כך, ומצאתי בשם רבנו יצחק בן יהודה, שאמר משום רבנו יעקב, רק להסביר מי הדמויות האלה. רשי נולד ב-1040, הוא מגיע ב-1060 לגרמניה, ולומד שם 10 שנים, מתוכם 5 בישיבת מגנצה, שרבו המובהק ביותר של רשי זה רבי יעקב ורבי יקר, לא, אני מגש הוא ספרדי, רבו של הרמב״ם. הוא רבו של אביו של הרמב״ם. אבל רבי יעקב ורבי יקר הוא רבו המובהק של רשי, הוא נפטר ב-1064, מחליף אותו בראשות הישיבה, רבי יצחק ברבי יהודה, רשי לומד אצלו שנה, ואז הוא עובר לישיבת ורמייזה. שם הוא לומד לפני רבי יצחק הלוי. אז פה רשי מביא את שני ראשי ישיבת מגנצה, אחד בשם השני. שמעתי, מצאתי בשם רבינו יצחק בן יהודה, שאמר בשם רבינו יעקב, זה הכוונה יעקב ברבי יקר. זה לא הוזקקה הברכה הזו, אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין, או ליושב בספינה. בוא נסביר את רק את הריאליה. רשי פה מתאר בן אדם שהולך הביתה, אבל לא הדליק. מה זה יושב בספינה? אז פה צריכים להסביר את הדבר הזה. זה לא הקברנית האיטלקי שלקח קרוזר כזה וקירב אותו לחוף, כן? אלא אנחנו צריכים לזכור נתון טופוגרפי מאוד פשוט על הערים הגדולות בעולם. למעט ירושלים עיר הקודש, כל הערים הגדולות בעולם יושבות על מוצא מים שמשמש כנתיב תחבורה, נכון? הידוע, נכון? לניו יורק יש נהר, ללונדון יש נהר, לפריז יש נהר, לוורשה יש נהר, למוסקבה יש נהר, לבריסק יש נהר, יש לבודפסט יש נהר, לכולם יש.
אטלנטה ואינדיאנפוליס have no river.
יש להם שדות נפט, הם לא צריכים.
לא, לא, שדות, לא.
מתי הם נוסדו? מתי הם נוסדו?
אחרי הרכבת.
אוקיי, יופי. בסדר, אותו דבר. לא, אבל כל הערים הגדולות בעולם יושבות על נהר, כי הספינות האלה זה אוטובוסים של פעם. עכשיו, יש יהודי שיושב בספינה, ההנחה של רשי, שכנראה בספינה אי אפשר להדליק.
איפה קודם?
כי זה לא בית, או כי זה לא בטוח, אבל לספינה, ואז יש פה בן אדם שהוא עובר באמצע מגנצה, אני ממש מדבר, הוא עובר בנהר של מגנצה, והוא רואה נר חנוכה והוא לא מדליק, והוא הרואה. עכשיו, לא רשי רק היה מביא את הדוגמה של הספינה, הייתי אומר, זה בן אדם שגם לא ידליק. כלומר, במילים פשוטות הייתי אומר, בן אדם שברכת הרועה זה למי שלא ידליק, ומי שכן ידליק, גם אם הוא ראה, מה הדין? שיחכה, שהוא ידליק. ככה אני הייתי אומר. אבל הדוגמה של הולך בשוק, כותב, למי שלא ידליק בביתו עדיין, מה משמע? שהוא עוד ידליק. בדברי רשי יש צליל, שהאדם בנר חנוכה הראשון שהוא רואה, הוא צריך מה לעשות? לברך, מה שיבוא הביתה, מה הוא יעשה בבית?
ידליק.
אחת בטוחה.
עדיין, אחרת, למה היה צריך לכתוב עדיין לא
הדליק? מה זה?
כי אם הוא כבר
את אומרת דבר נהדר, אז קודם כל את אומרת ככה, מסתבר שלא כל נר חנוכה שאתה רואה אתה חייב לברך. אתה הולך בשכונת נופי אביב, נר חנוכה, נר חנוכה, נר חנוכה, נר חנוכה, כן, אתה לא חייב לברך בית אחרי בית, גם לא צריך לעשות ולשתוק מהבית הראשון לבית האחרון. ככה מסתבר, אבל עדיין ברכה, יש מקום לשקול שאולי אדם יברך פעמיים, פעם אחת שהוא רואה ופעם אחת שהוא מדליק, לא מדין רואה אלא מדין מדליק. כלומר, אני אומר, הדוגמה של הספינה,
אבל לפי רשי, לפי רשי עדיין לא הדליק, כאילו,
זאת אומרת, אם הוא הדליק, אם הוא הדליק הוא לא יברך כשהוא רואה. אבל כלומר, בדברי רשי עולה ככה, שמי אז קודם כל, היות ואמרת את זה, אני רוצה לקרוא לכם רביה. זה דיוק שראיתי שאבא שלי דייק ברביה. כותב הרביה כך: יש מפרשים דווקא כשהולכים בספינה ורואה או עובר בשוק וכו', אבל אם סופו לברך אינו צריך לברך שהחיינו כשרואה. שימו לב, הוא רוצה לדייק ברביה שאדם שרואה נר חנוכה והוא מתכנן להדליק מאוחר יותר ידחה את השחיינו. למה? הוא אומר בידידה והסוכה שמסדר לה כולו הקסה. כמו שאנחנו מסדרים את השחיינו על מצוות הסוכה, אנחנו שמים אותו יחד עם השחיינו של הקידוש, אנחנו מאחדים שחיינו עם, אז גם פה עדיף הדבר הזה. אבל בלשונו משמע שרק את השחיינו דוחים. לעומת זאת, את ברכת שעשה ניסים תברך מיד. עכשיו, הוא גם רצה לדייק, אבא שלי ברמב״ם, שברמב״ם הוא רוצה לדייק שיברכו פעמיים. בואו נראה את זה בפנים. זה רמב״ם בהלכות חנוכה פרק ד'. אם אתם לא אוהבים את זה תגידו, בסדר, אין לי בעיה, ולא לא נפגע. רמב״ם כותב ככה, אני פותח שנייה עיון. זה חנוכה ג', סליחה. הרמב״ם כותב, הנה, אני קורא: כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה, ומדליק אותה בלילה הראשון מברך שלוש ברכות, ואלו הם: עקבו להדליק, שעשה ניסים, שהחיינו. וכל הרואה אותה ולא ברך, מברך שתיים: שעשה ניסים לאבותינו ושחיינו. ושאר הלילות המדליק מברך שתיים, והרואה מברך אחת. עכשיו, אפשר לחלוק על הדיוק הזה, אבל הוא רצה להבין שברמב״ם גם הרואה מברך, גם המדליק מברך, ומה ההסבר? ההסבר הוא נצודקת, לא שמונה פעם, שאני אראה אני אברך שמונה פעמים, אבל כן, יש, אני יכול להדליק אותו, לברך כרואה, אני יכול לברך כמדליק, יש שני צדדים לעולם שפרסומי ניסה. הרמב״ם הוא לא מדבר כל הדבר, זה לא מתאים לרמב״ם לחשוב את כל החשבון ניסה של ראשוני אשכנז. בכל הרואה אותה ולא ברך. מה הכוונה ולא ברך? הוא עדיין לא ברך שהוא הדליק. ומה קורה הפוך? הוא ראה, הוא ראה ולא ברך, הוא ראה וברך שתיים. עכשיו, ואז מה הוא יעשה כשהוא יבוא הביתה? אז הוא ידלג על הברכות האלה?
רק על השני.
מה זה?
רק שעשה ניסים או שהחיינו.
בכל אופן, יש לא מעט ראשונים שאומרים במפורש שמי שרואה והוא יודע שהוא ידליק אחר כך, שלא יברך כשהוא רואה, שלא יברך בכלל.
למה?
למה? אז פה יש פה שני נימוקים. בואו אני אקריא לכם את הדברים האלה. זה מופיע קודם כל ברשב"א שכותב כך: מסתברא בשלא הדליק ולא הדליק עולה בתוך ביתו ואינו עתיד להדליק הלילה, הלאה ואחי אין צריך לברך, זה לא מצינו, יוצא מן המצווה וחוזר ומברך על הראייה. ויש מרבבות הזה דפרשו דאף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו צריך לברך על הראייה ואין להם מה שיסמוכו. אז ניגע עוד מעט, אנחנו נספיקה ניגע ברשב"א, אבל הרשב"א קודם כל, אבל אני חוזר בדעת רשי משמע תדליק, מיד, תברך מיד שאתה רואה. לא ברור ברשי האם תברך אחר כך. הרשב"א מהצד השני אומר אל תברך כלום אם אתה מתכנן להדליק באותו לילה. כל ברכת הרואה הוא לאדם ש
אינו ידליק,
או לא, שלא ידליק. באמצע יש שיטת הרביה, שהרביה אומר את השחיינו תדחה, כנראה שעשה ניסים תברך, תברך מיד. כן, אני קורא לכם עכשיו מדברי הריטב"א. כותב הריטב"א: יפה פרש רש"י ז"ל בשם רבותיו שלא הוזקקה זו מי שלא ברך עדיין, אבל דעתו להדליק הוא עצמו בתוך ביתו ורואה נר אחר. יש אומרים שמברך על הראייה וחוזר ומברך בשעה שמדליק. פה מפורש שמברכים פעמיים. אז אולי ברמב"ם אפשר לחלוק על הדיוק, בריטב"א מפורש יש דעה כזאת. ויש אומרים בכיוון ושדעתו להדליק בביתו אינו צריך עכשיו לברך על ראייתו, ואין בזה משום אין מעבירים על המצוות, כיוון על ידי הדלקה עדיף תפי, מה שמש מכרנו שזה לא שעדיף תפי, כי כנראה הברכה גם יש לה משמעות בזיקה להדלקה. אז אדם שהוא מדליק, הברכת שעשה ניסים מתארת גם את ההדלקה שלו, לכן עדיף הדבר הזה.
עכשיו רגע, אני עכשיו את בן אדם היה מדליק וכולם היו מברכים רק ברכה אחת ואומרים יצאתי, סיימתי. הידי זה שהוא אומר לו אל תגיד ברכת הרואה,
מכניסים טוב לראש, חייבת שטוב להדליק,
שמדליקים
מצוין. אז זה קודם כל שאלה אחת, אני רוצה לסכם אותה. מי שאומר שתברך מיד שאתה רואה ולא תברך אחר כך, הוא ודאי מה חושב? שזה ברכת, בעצם ברכת המדליק מהי? להדליק נר של חנוכה. ברכת הרואה מהי? שעשה ניסים. עכשיו, בשנייה שאתה רואה, תברך שעשה ניסים. אחרי זה תברך להדליק. נכון? כלומר, הדעה הזאת ודאי חושבת שבעצם יש ברכות הדלקה ויכולת אדם שהוא גם מדליק וגם רואה. לעומת זאת, אותה דעה בריטווה שאומרת תברך פעמיים, אז הוא כנראה חושב שיש פה שני קיומים. אתה יכול לברך על שני הדברים.
אבל יש, לא בדיוק. מכיוון שהוא אמר, זה רק אם שהוא רק מברך פעמיים, שהוא רק מברך על ראייה, אם הוא עוד לא הדליק.
הוא מביא דעה שאדם שרואה יברך, ואז שהוא יחזור הביתה וידליק יברך עוד פעם שעשה ניסים.
נכון, אבל מה שהוא אמר, אם מדייקים במה שהוא אמר, כאילו אם אתה היית בבית ובהתחלה הדלקת וברכת את שני הברכות, אתה לא תברך על הראייה, ולכן זה לא בדיוק שיש לך כאילו שני
קיומים. לא, כי כבר ראית. מיד תראית המחלוקת הבאה, בסדר, אבל כי כבר ראית. כל אדם שמדליק נרות, אין כאן הוא עיוור, הוא גם ראה, כן? הוא ראה. אז זה קודם כל לכאורה שאלה אחת שבה עומדת ותלויה על השאלה הזאת. עכשיו זה עומד ותלוי על שאלה נוספת שעד הריטווה חשבתי שזה מחלוקת אחרונים, אבל למיטב של דבר הדברים מפורשים גם בריטווה וגם במאירי. מתי לברך, כמו במילה, מתי לברך את ברכת שעשה ניסים? עובר לעשייתן או אחרי? אז תראו את הדבר. כתוב פה בריטווה כך. מי מברך ונהגו לברך שלושתם קודם הדלקה. משום, זה בכל המצוות, מברך עליהם, עובר לעשייתן. כמו שמברך שלושתם, קודם מקרא מגילה. ולדעה הזאת, הברכת שעשה ניסים של המדליק היא ברכת
המצווה.
המצווה של המדליק. ויש אומרים, כי הראשונה שהיא ברכת המצווה צריך לברך תחילה. אבל השתיים האחרות אומרם, אחר שהתחיל להדליק, שרואה ניסו ויברך עליו, כן הרואה, נר חנוכה. אז כאן הוא מביא דעה שהיא ודאי סבורה שברכת שעשה ניסים של המדליק הוא מדין רואה, לכן הוא צריך להדליק, ואז הוא יברך את שעשה ניסים, כי הוא רואה את הנר של עצמו. עכשיו הוא לא מצליב את השיטות, אבל יש הרבה צד סברה לומר שיש נכון לחבר בין השיטות. אותו מנדה אמר שמברכים אחרי, אז הוא מה יסבור? שמי שראה נר חנוכה יברך, ולא יברך כשהוא מדליק, כן? זאת אומרת שבריטווה זה לא מפורש, הריטווה מסיים, אין לשנות בזה המנהג, שכנראה חוזר לדברים הקודמים, שהמנהג הוא לברך את שלושתם קודם. דברים דומים מופיעים במאירי, המאירי אומר, אני מקריא, יש מדקדקים לברך ברכת להדליק בראשונה, ושעשה ניסים באחרונה, בשעה שהוא רואה כל מה שהוא חייב להדליק, והוא אומר, ואיני רואה הכרח בכך,
ומה הלילה הראשון?
לא הבנתי.
יש לך רק נר אחד, אז כאילו בראשון אתה, אם אתה מברך בראשון, אז אין לך כאילו אתה
כן. אז פה את רומזת, אני לא יודע אם התכוונת את זה במפורש, אולי ראית את אבא שלך עושה את זה, לפשרה של הבריסקאים. הבריסקאים יצרו פשרה שצריך קצת להסביר אותה. מהי הפשרה הזאת? שהם רצו לצאת לידי חובת שתי השיטות, ולכן אמרו כך, לברך להדליק נר של חנוכה ולפני הדלקת הנר הראשון, להדליק את הנר הראשון, ואז לברך את שעשה ניסים תוך כדי הדלקת הנרות האחרים, ולסיים את הברכה עם סיום הדלקת הנר האחרון. כל זה למעט הלילה הראשון שאי אפשר לעשות, ואז בלילה הראשון לברך את שלושתם לפני הדלקה. כן, זו פשרה שידועה בשם רב חיים. דרך אגב, אם פעם מדברים על רב חיים, גם מופיע בספרים האלה, הם תורות מפי התמועה, שרב חיים היה משתדל לא להסתכל על נרות חנוכה לפני, כשהוא חוזר בבית כנסת נמינך משהו, היה הולך ככה, אולי לא בגלל נשים, אלא בגלל נרות חנוכה, שלא הסתבך עם מחלוקת הראשונים.
היה צריך...
כן, יכול להיות. אני יכול להגיד... אני לא בטוח שיפה במניין, אבל לא...
אבל אם ככה, הוא מנחה גדולה.
בכל מקרה, הפשרה הזאת של רב חיים, היא נועדה לצאת ידי חובת שתי השיטות, והיא תלויה בעוד הנחה אחת. מה הפשרה הזאת אומרת? קודם כל הופיע ברמה. ברמה נפסק להלכה, לברך את שלושתם קודם. בדיוק. קודם כל, ביום הראשון לא הייתה ברירה, אלא הוא קיבל את ההכרעה שזה עובר לעשייתם, שזה פסק הרמה. ובשאר הימים הוא אמר, אני אעשה את החשבון הזה, אני אברך להדליק לפני הנר הראשון, ואז אני רואה את הנר הראשון, אבל ההנחה שלו היא שברכה שנעשה תוך כדי המצווה גם יכולה להיחשב עובר לעשייתם, רק שפה הוא חייב להניח עוד הנחה, שזה תופס גם על ה... על המאדרים מן המאדרים. הרי הנרות האחרים מדליקים אותם רק מדין עידור, לא מדין המצווה עצמה. וזו באמת ההנחה שהייתה לו, שזה נחשב עובר לעשייתן אם זה לפני המאדרים, תוך כדי המאדרים, וכך הוא היה עושה. אוקיי? עכשיו, אז כאן ראינו עניין שני, שהוא נשאל פה מהקהל. דיינו, מתי לברך את הברכה? לכאורה, כל השאלה הזאת עומדת ותלויה סביב הנושא הזה של האם זו ברכת הרואה? האם המדליק מברך מדין זה שהוא רואה את הנרות? או האם המדליק מברך שעשה ניסים על מעשה הפרסום שהוא עושה דרך באמצעות מעשה ההדלקה? עכשיו כאן, בראשונים, גם עולה המקרה השלישי שאתם שאלתם, והוא קשור לניסוחים שהתחלתי בהם את הדיון על ברכת הרואה, הן יש אולי פשוט באמת מצווה לראות נרות חנוכה. וזה דיון שמופיע במורדכי, ונדון גם בראשונים בפרובנס, והוא סביב השאלה, מה יעשה אחסנאי או אדם, שהוא נמצא במקום שאין בו בכלל אף אחד שמדליק נרות חנוכה. כן, אני קורא לכם את הדברים מהמורדכי. המורדכי כותב כך. הרואה מברך פרש רשי שמצא בשם רבי יצחק ברבי יהודה שם שם יעקב רבי יקר, הוא מצטט את דברי רשי, ואז הוא אומר כך, לקמן, מסיק המדליקי עליי בגו ביתי, שזה דין אחסנאי, של רבי זרע, אשתו שהדליקה, ואז הוא אומר, מכל מקום, כלומר, האחסנאי צריך לראות נרות חנוכה, כי דאמר בסמוך, הרואה יום הקמה, כלומר אדם שאשתו מדליקה עליו, חייב בכל זאת לראות נרות חנוכה, וכן אומר רי, שנהגו בני אדם שהיו הולכים בגרש, זה עיר בצרפת, ליריד, ולא היה עידר יהודי באותה עיר. ומדליקים בבית הנוכרי.
כדי לראות.
עכשיו פה יש פלא...
וגם הוא לא יכול לצרף כמו אחסנאי.
אז פה יש פלא די גדול בסיפור הזה, ואני רוצה קצת להסביר את הפלא. יש פה פרדוקס שאני לא יודע איך לפרנס אותו. מצד אחד, ברור שמדיני חובת ההדלקה הוא לא צריך להדליק את הנר הזה.
בגו ביתה.
הדליקו עליו בגו ביתה, והוא נמצא בבית נוכרי. דיינו, בבית, שבעל הבית לא מדליק. כנראה זה עוד הרבה טרום הרמה הגאוני הזה, תדליק על ה... שכולם מדליקו. כלומר, בעל הבית שלך לא מדליק, אין מי אלי מנשתה בפרוטה, אין... מצאת בגו ביתה, מצד שני, אין אף יהודי בעיר הזאת. אז אתה לא רואה נר חנוכה. ולכן מה הוא אומר? תדליק בתוך הבית, תדליק בבית הנוכרי כדי שתוכל לראות. מה, פה קודם כל משמע, שיש כנראה לפי שיטתם באמת מחובה לראות נרות חנוכה. מצד שני, מה הפלא?
כי רואים משהו שלא...
זה לא נר חנוכה. כלומר, לכאורה, מה הם רואים? סתם לראות נר. לכאורה, צריך לראות נר שיש לו חלות שם של נר חנוכה. אבל זה מקום הפתור, אז מה... זה דבר לא מאוד ברור. המאירי באמת חולק על זה. המאירי מופיע, אני קורא, רק שנייה. סליחה, אני קורא לכם את הרשב"א. יש מרבבות הזאת בפרשות, אף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, שזה ממש האחסנאי, צריך לברך על הראייה, כלומר, אתה לא יוצא ידי חובת שעשה ניסים של אשתך, כלומר, אני רוצה עכשיו להסביר, הרשב"א הרי אמר קודם, אתה לא עתיד להדליק. ומה שהוא מחדש פה, וזה ממש נקודת המחלוקת פה, הרשב"א אומר, אתה יוצא ידי חובה כי הדליקו עליך. עכשיו השאלה היא כזאת, האם אתה, לשיטת הרשב"א, שרואה הוא רק מי שלא מדליקים עליו, האם גם אתה צריך לברך ברכת הרואה? אז הוא אומר שיש שאומרים שצריך לברך על הראייה, כי יצאת ידי חובת ההדלקה של אשתך, מה לא יצאת ידי חובת? ברכת שעשה ניסים, לא יכול לראות בשבילך. ובוא נאמר את זה בשפה הלמדנית, אפשר להדליק לך נר לבית, אבל אי אפשר לראות שזה כבר פעולה פיזית של הגברה. ולכן אותה דעה סוברת שאתה צריך לברך על הראייה. ואין להם על מה שיסמוכו מהרשב"א. כי כנראה מה שיטת הרשב"א, שכל ברכת שעשה ניסים של המדליק היא מדיני ההדלקה. ולכן שאני יוצא ידי חובת הדלקה שהדליקו עליי בבית, גם ברכת שעשה ניסים שעל פעולת ההדלקה הוציא אותי ידי חובה. ברכת הרואה, תקנה נפרדת עבור אנשים שגם אין להם שום קיום של הדלקה. זו שיטת הרשב"א. כן, בריטב"א רק שנייה. בברית ואין את זה, במאירי רק אני אקרא את זה, רוצה לסיים. המאירי כותב, כן, וכן ראיתי, רק שנייה, מי שהיה בכפר שאינו מדליק ואינו רואה, כגון כפר של גויים, יש מחייבים אותו להדליק שלא נפטר מהדלקה אחר שאינו רואה במקומו שום הדלקה, ואף גדולי הדורות שלפנינו החמירו על עצמם בזו. זה המדינה, זה הדין הזה שמופיע במרדכי. ואין הדברים נראים. הוא דוחה את זה. אוקיי, אז בואו נסגור להיום. השעון אומר לסיים. אז מה שהתחלנו היום, ניסינו להבין את הדין הזה שנקרא ברכת הרואה. ראינו את תמיעת התוספות. ראינו שזה מצד אחד, התוספות קושרים את זה אולי לעניין של ההגבלה על מצוות חנוכה שקשור בבית, אבל הם גם קושרים את זה למה שהם מכנים חביבות הנס, שזה דרך לומר פרסום איניסה, שאומר הרואה שותף. רק פה ראינו כמה עמדות בראשונים. כן? עמדה אחת שבאופן ברור אחז בהרי בעל התוספות, וזו אותה דעה שבמרדכי, שיש ממש קיום לראות נר חנוכה. אדם צריך לראות נרות חנוכה, ולכן אכסנאי צריך לראות נרות, עד כדי כך שהוא מדליק נר כדי לראות אותו. עכשיו, אני לא מבין את זה, אבל זה מה שמופיע. לשיטתם, ברכת הרואה היא על ראיית הנר. כנגד זה ראינו את שיטת המאירי, שגם אדם בלי שום נר יכול לברך את הברכה הזאת, זה ברכת הזמן. זה פשוט ברכה על היום הזה. זה יום שבו מברכים שעשה ניסים. זה לא דין על הראייה. כן? ראינו גם פה דיון ענף מאוד בראשונים, איך להסביר את היחס בין העובדה שיש ברכות חופפות בין הרואה לבין המדליק. כן? עכשיו בגדול השאלה הייתה, האם הברכות האלה הם בעצם ברכות הרואה, שכל מדליק רואה? די מסתבר שמי שיוחז בעמדה כזאת יאמר, תברך מיד שאתה רואה ואל תדחה לאחר כך. וגם יגיד לך אל תברך אתם אחר כך, שזו דעה אחת. אותה דעה גם ודאי סביר שתאמר, תברך את זה אחרי שאתה מדליק את הנרות, כי אז אתה רואה. כנגד זה ראינו דעה שרואה בזה ביסודו של דבר, המדליק מברך אותם כמדליק. כשהביטוי לדעות האלה זה שלושתם יהיו עובר לעשייתם, זה מי שעתיד להדליק שלא יברך אותם כשהוא רואה, אלא יחכה, ושיטת הרשב"א, שאם מדליקים עליך בבית, אתה לא צריך לברך ברכת שעשה ניסים כי רואה, כי יצאת גם ידי חובת ברכת שעשה ניסים, למרות שלא ראית כלום. בתווך ראינו גם אפשרות, שאולי יש פה שני דינים, שזה אותה דעה בריטב"א, שתברך פעמיים, תברך גם כשאתה רואה וגם כשאתה מדליק. בסדר, אנחנו נעצור. כמה שנעשה בפעם הבאה, אנחנו נעבור לחלק השני של הסוגיה שעוסק בהיכן ציוונו בכל הנושא של ברכה מצווה דרבנן, שזה גם מכלול עיון בגמרא בסוכה בדף מ"ו עמוד א', ובהסבר של רש"י לסוגיה שם, והסבר של הרביה, שנמצא פה גם על אתר ברכות חנוכה וגם שם בסוכה. טוב, טוב. מאוחר מדי במשהו.